טוב, אז כפי שדיברנו, אנחנו בסיומו של הפרק, נקרא, נלמד ביחד את הקטע מהשיחה של הרבי שמסביר אותו. אנחנו בפרק י' בשער האיחוד באמונה.
בסיום שלו או בהתחלה?
לא, אנחנו פחות או יותר באמצע. אולי נחזור כמה שורות באמת. כן. בלי הקדמות נתחיל. הנושא שהיה לנו בפרקים הקודמים, זה דיברנו על העניין הזה של 10 ספירות, ואיך להבין את המושג הזה, ומה השייכות, איך ועד כמה ובאיזה אופן העניין של 10 ספירות, זה שלא בערך לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, ויחד עם זה יהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד. יש בזה כמה דברים מופלאים, דיברנו על רופא חול בשר ומפליא לעשות, דיברנו בסוף הפרק הקודם, למה הספירות נקראות רזה דמאמנותה, שאומנם הספירות עצמם, 10 ספירות זה דבר שיש בו עניין של, יש בו איזשהו עניין של הבנה, אבל איך אור אינסוף מתלבש בספירות, זה העניין של רזה דמאמנותה, זאת אומרת שבאמת אין לנו בזה ולא יכולה להיות בזה שום השגה. אבל סוף סוף כן, קראו להם אורות, קראו להם ספירות, דיברו על המספר שלהם, נתנו להם שמות, הסבירו איך שזה עובד, ובכל זאת יש לנו עניינים שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו נתחיל בדף פייזיין עמוד ב'. יש פה שורה שמסתיימת במילים, ומכל מקום לשכך האוזן נשמע ונתבונן. הרי הוא מסביר למה חכמי הקבלה קראו לספירות אורות. מה אנחנו יכולים, הרי מה זה אור? אנחנו מכירים אור שיוצא מהמנורה, אור של נר, אור של מדורה, ואם במהדרין, אור השמש. אז זה אור, אנחנו יודעים מה זה אור. אבל כשמצריך את העדינות המספיקה בשביל להבין שכשחכמי הקבלה קוראים לעשר הספירות, הם קוראים להם אורות, אז הם לא שהם התכוונו שזה דבר שאפשר להאיר בו את ה... את החושך כדי לחפה, אם נשרפה המנורה, אתה לא תביא אחת מעשר ספירות כדי להעיר את הבית. לא, לא זה הנקודה. זה לא סוג האור הגשמי שאנחנו מדברים עליו. גם כשהם אמרו אור, הם אמרו אור בדרך משל. ראינו שהרבי מסביר, הרבי בהערות שלו לשיעורים בספר התניא, מה שמובא שם, הרבי מסביר מה זה נקרא שזה משל. מה הנקודה של משל? איך משל עוזר לנו לקבל את הנמשל? שיש איזשהו דמיון, למרות שהמשל והנמשל הם שלא בערך זה לזה, אבל יש איזשהו דמיון בין המשל והנמשל. למשל, אם המשל הוא מורכב ויש בו כמה פרטים וכמה עניינים, אז היחסים והקשרים שבין הפרטים שיש במשל, כאין זה יש גם בנמשל. זה לא שהמשל הוא מערכו של הנמשל, אבל בכל זאת משהו זה נותן לנו לתפוס. אז כשאמרו שהספירות הן אורות, זה משל. כי כמו שאני יכול להבין שיש מערכת יחסים מסוימת בין האור לבין המאור, שהאור מצד אחד הוא מעין המאור, הוא מגלה את המאור. מצד שני, האור הוא בטל ודבוק אל המאור. וכאשר אנחנו ניכנס אל תוך המאור, המאור בעצמו, יחד עם זה שמוכרח להיות שיש שם אור, שהרי משם הוא יוצא, אבל האור שם אינו עולה בשם כלל ואינו ניכר. וכל מה שרואים בתוך המאור זה רק את המאור בעצמו. אז זה דוגמה על קצה המזלג של פרטים בתוך המשל של אור ביחד עם מאור. וכשאמרו לנו שהעשר ספירות הן אורות, אז אני יכול להעתיק במידה מסוימת, עם הרבה הסתייגויות, את הפרטים שלמדתי במשל, ולקחת אותם אל הנמשל. ולהבין, אמנם שלא בערך, ובלי גבול, ובלי יחס בכלל, והדרגה, אבל הספירות בתהילות, אל המאור, הספירות בטלות אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בספירות, מתאחד עם הספירות. כל הפרטים האלה שראינו במשל, במידה מסוימת, עם הרבה הסתייגויות וזהירות, קיימים גם בנמשל. אז הוא אומר כך, ומכל מקום לשקך האוזן, נשמע ונתבונן ממשל אור השמש, המיוחד ובטל במקורו ואינו עולה בשם כלל בפני עצמו, רק שם המקור לבדו. כך כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא ורצונו וחוכמתו, אינן עולות ונקראות בשמות אלו כלל, אלא לגבי הנבראים, עליונים ותחתונים. מתי אנחנו משתמשים, באיזה אופן, מה המשמעות של זה שאנחנו אומרים חוכמה, בינה, דת, כתר, חסד, גבורה, תפארת. כלפי מי אנחנו משתמשים בביטויים האלה? כלפי הנבראים. כלפי הבורא, הספירות לא עולות בשם כלל. ולא כמו במשל של האור עם השמש, שהרי כשהאור כאשר הוא יוצא מן השמש, הוא אכן, עם כל הביטול שלו, נעשה למציאות ניכרת בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא, כיוון שלית אתר פנוי מיני, והוא מקומו של עולם, והוא למעלה מגדר המקום, אז אי אפשר לומר שהספירות יצאו חלילה מהקדוש ברוך הוא. ולכן מוכרח שהן בטלות בתכלית הביטול, לא כמו האור של השמש כשיצא ממנה, אלא כמו האור של השמש כשהוא עדיין בתוך גוף כדור השמש. זאת אומרת שהן באמת לא עולות בשם כלל. ויחד עם זה שאתה בעיניך הבשריות, או בעיני השכל שלך לפחות, רואה, מבין, מכיר שיש מושג של 10 ספירות, זה לא נוגע ולא פוגע בעובדה שאני הוויה לא שניתי ואין שום שינוי אצלו. דיברנו על זה שמיהודי אפשר לדרוש להתמודד עם כזה מין פרדוקס, עם כזה שני הופכים בעניין אחד, מיהודי אפשר לדרוש את זה, ואכן דורשים את זה ממנו, זה חלק מההגדרה של מצוות האמונה, כיוון ששורש הנשמה של יהודי הוא באמת למעלה מהצמצום, ומושרש בעצמותו של הקדוש ברוך הוא.
אז זה לא רק 10 הספירות, זה כל הבריאה ככה בכלל.
כל הבריאה בכלל. אנחנו מדברים על 10 הספירות, כיוון שהם הכלים הראשונים ש... הם הגבול הנמצא ממנו תחילה, כך זה נקרא. כן, אז הוא אומר, כך כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחוכמתו, אינן עולות ונקראות בשמות אלו כלל, אלא לגבי הנבראים עליונים ותחתונים, שהווייתם וחיותם והנהגתם, שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה אותם, ומנהיגם הוא ברצונו, וחוכמתו, 10 ספירות, ובינתו ודעתו המתלבשות במידותיו הקדושות, חסד, גבורה, תפארת וכו'. כדאית במדרש, בעשרה דברים נברא העולם, בחוכמה, בתבונה ובדעת וכו'. דכתיב השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו וגומר. וכמאמר אליהו, כך מובא בתיקוני הזוהר, זה בתיקוני הזוהר. כמאמר אליהו, דאפיקת עשר תיקונים. כך הוא מתאר ומשבח את פעולותיו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא הוציא 10 תיקונים. מדוע הוא השתמש בביטוי תיקונים? אז יש לזה הרבה מאוד הסברים. ההסבר הפשוט ביותר, אם נצמד ללשון של הכתוב, התרגום באונקילוס מתרגם לא ילבש גבר, לא ילבש גבר שמלת אישה, לא יתקן גבר בתיקוני איתתה. זאת אומרת שתיקונים במובן הזה זה לבושים. ואנחנו כבר יודעים שהספירות והמידות, כמו מידו ועד, שדיברנו שהמידות נקראות מידות כמו מידו ועד שאלו הם בגדי הכהן, שהם צריכים להיות לפי המידה. אז במידה מסוימת, באופן מסוים, הספירות נקראות לבושים שהן מלבישות את האור שמלובש בתוכם. יש לזה עוד הסברים ועוד עניינים, אבל לענייננו זה כרגע מספיק. וקרינן להון, אז הוא הוציא, הקדוש ברוך הוא הוציא אותה, את אותם 10 תיקונים, לבושים, וקרינן להון, עכשיו כבר אנחנו קוראים להם, לא כתוב וקרא להון, לא הוא קרא להם, אנחנו קוראים להם 10 ספירן, 10 ספירות, ובספירות אנחנו יודעים את הביטוי המפורסם, בשם ספר היצירה, למה הן נקראות ספירות, שספירה זה מלשון ספירות, כמו השמיים מספרים, דנהרין, שהם מאירים, ומלשון ספר וסופר וסיפור, כל הביטויים האלה שישנם בעניין של הספירות, שבעצם המשמעות שלהם היא אחת, שהן באות לגלות, הן באות למדוד, והן באות לגלות. אתה שואל יפה, לא שאני נותן ציונים, אבל זה נקודה חשובה שצריך לשאול אותה. כי מה זאת אומרת הן באות לגלות? האם אנחנו אומרים שמאחוריהם עומד הקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמותו של הקדוש ברוך הוא שהיא בלתי ניתנת לגילוי, אז מה הן מגלות באמת? ואם תגיד שיש גילוי אחד של חסד וגילוי אחד של גבורה, אז זה יכול ליצור מבוכה אצל אנשים שיגידו, רגע, רגע, אותנו לימדו, אנחנו מאברהם אבינו מאמינים באלוקים אחד, מה זה פתאום עשר? כמו שאכן נבוכו בזה כל מיני בדורות הקודמים. והתשובה, כפי שמובא בתורת החסידות, זה שאנחנו מתייחסים למושג הזה של ספירות ומידות והגדרה והגבלה וכוחות ותיאורים שונים פרטיים כאלה ואחרים, כאל ביטויים שונים של אותו הקדוש ברוך הוא האחד. זאת אומרת, כאשר הקדוש, וכך הוא עונה כאשר שואלים את הקדוש ברוך הוא איך הוא נקרא, הוא אומר, לפי מעשיי אני נקרא. זאת אומרת, הקריאה שהיא מראה סוג של התייחסות, של קשר עם הנבראים, הנבראים הם לא כלי לקשר עם קשר גלוי עם הקדוש ברוך הוא כפי שהוא בא בעצמו, דהיינו באופן של בלי גבול. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הנבראים מוגבלים, כך נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. כל זמן שעוד לא נשלמה העבודה שלנו, אז הקדוש ברוך הוא בא באופן כזה שהוא בא דרך ומתגלה דרך לבושים, ולכן מצד אחד הוא נקרא כל מסתתר, מצד שני הוא לובש לבושים רבים, ולפי הלבושים האלה הוא נקרא כל פעם בלבוש אחר. זה אותו הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר המדרש, מי כי השם אלוקנו בכל קורנו אליו, אומר על זה, אומרים על זה חז"ל בספרי, אליו ולא למידותיו. אנחנו צריכים לזכור שבכל השמות, שאומנם השמות רומזים לספירות מסוימות, אבל יחד עם זה כשאנחנו מזכירים את השמות, אנחנו צריכים לזכור להתכוון אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. פעם הוא מתגלה במידת החסד שלו, פעם הוא מתגלה במידת הגבורה שלו, אבל זה תמיד הוא. בחסידות יש הסבר שחלק ממנו ראינו גם כאן כשהוא דיבר על עניין הצמצום. כל המושג הזה שאנחנו יכולים להתייחס לעשר ספירות נפרדות כאלה ואחרות, זה רק אחרי הצמצום הראשון, והספירות באות ומתגלות אחרי אותו הצמצום הראשון, זה נקרא דילוג הצמצום, כמו השערות שנמשכות מהמוח על ידי ההפסק של עצם הגולגולת, וזה בעצם במידה מסוימת מנתק, ולכן נקרא עתיק שנעתק מבריאותיו, זה מנתק את הצמצום ואת הפירוד ואת החלוקה למספרים ולריבוי כל כך עצום, מנתק את זה במידה מסוימת מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שהקדוש ברוך הוא למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום והוא מקומו של עולם, אז זה לא שזה מנתק אותו באמת. ועד הרבה כבר דיברנו כמה וכמה פעמים, אשר רומז הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שכל הנמצאים משמיים ועד ארץ לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים פה עולם גשמי נברא, זה לא תוצאה של זה שיש סדר השתלשלות, אלא זה ביטוי של אמיתת הימצאו של בורא עולם, שבחר להתגלות אלינו כרגע בדרך לבושים כאלה ואחרים. בגאולה העתידה לא יהיה כך. בגאולה העתידה לא ייכנף עוד מורך. מסבירים שלא יסתר מפניך בחנף ולבוש. הקדוש ברוך הוא יתגלה בלי לבושים, ואנחנו אכן, כן, הקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנבראים המוגבלים את הכוח לקבל גילוי בלי גבול, בלי שהם יתבטלו ממציאותם. איך? נחיה ונראה בקרוב. אז הוא אומר, וקרינה לאון עשה ספירן להנהגה ואון אלמין סתימין, דלא התגליין, גם את העולמות הסתומים שאינם מתגלים, גם אותם מנהיג הקדוש ברוך הוא עם אותן עשר ספירות, וגם אלמין דהתגליין, גם את העולמות הגלויים, גם אותם מנהיג הקדוש ברוך הוא על ידי עשר ספירות, ובהון התכסיית מבני נש, הנה עוד פעם, הספירות האלה נקראות גם לבושים, תיקונים, כמו שאמרנו, התיקונים האלה מצד אחד הם מגלים, ומצד שני הם מסתירים. אז בעצם הם נסתרים מבני האדם, הם גם נסתרים והם גם מגלים לנו כל מיני פעולות של הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו הוא מתחיל לפרט, הוא אומר ככה. על דרך משל ביום ראשון מששת ימי בראשית, נגלה את מידת החסד. ובאיזה אופן נגלה את מידת החסד? כלולה מכל מידותיו הקדושות, וגם מרצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו מלובשים בה. אז החסד הוא כלול מהמידות, אבל מלובשים במידות האלה ובחסד הזה גם מה שלמעלה מהמידות, דיינו הרצון ומה שנקרא חב"ד, חוכמה בינה ודעת. וברבה את האור, במאמר יהי אור. מתגלית, נמשכת מידת החסד ביום הראשון, לכן יש שבעה ימים כנגד שבע המידות, והקדוש ברוך הוא בורא את האור. במאמר יהי אור, שהיא בחינת התפשטות והמשכת האור לעולם מלמעלה, והתפשטותו בעולם מסוף העולם ועד סופו, שהיא בחינת מידת חסד. ביום הראשון נברא האור ממידת החסד. זה לא שאנחנו הולכים עכשיו לקבל פה שיעור מפורט לפרטי הפרטים של הבריאה, לא נצא מפה מומחים בספר יצירה, בטח שלא נדע איך לברוא כל מיני דברים על ידי השימוש באותיות הקדושות של התורה, כמו שאותם חכמים שעסקו בספר יצירה יכלו לעשות, אבל כן קצת לקרב אל הדעת. והוא ממשיך ואומר פה דבר מאוד מעניין, רק מפני שכלולה גם ממידת גבורה, מי כלולה? אותה מידת החסד שאנחנו מדברים עליה. הוא כבר אמר קודם שהיא כלולה מכל המידות. ועכשיו הוא בוחר בתור נציג של המידות שהיא כלולה מהן, הוא בוחר את הגבורה דווקא. לכן לא היה רוחני כאור של מעלה. עכשיו פה צריך הקדמה.
מה זאת אומרת לא היה רוחני?
זו שאלה מאוד גדולה.
פשט.
האור שנברא בעולם, למרות שאנחנו מדברים על אור שבעת הימים, האור של היום הראשון, זה אותו אור שנגנז, והוא ראוי לצדיקים, גנזו לצדיקים, וכאן גנזו בתורה. לא, 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 לא. מדובר פה על אור שצדיקים, אדם הראשון ראה בו מסוף העולם ועד סופו. זה אור מיוחד. ועדיין הוא אור גשמי. אור שאדם בעולם הזה יכול להסתכל בו ולראות בו מסוף העולם ועד סופו. זה אור נעלה מאוד. העולם לא ראוי להשתמש בינתיים באור כזה. הצדיקים הגדולים אומרים שכן השתמשו בו. נמצא בזוהר הקדוש, הבעל שם טוב ידוע שהיה מסתכל בזוהר ומספר מה קורה בכל העולמות. אבל אור ששייך לעולם הזה הגשמי, והוא לא רוחני כאור של מעלה. עכשיו, מה הוא בעצם רצה להגיד לנו כאן? בסדר, הממש הוא חשוב, אבל מה הוא אמר? הוא אמר, בגלל שהקדוש ברוך הוא בורא את האור על ידי מידת החסד, לא כמו שהיא חסד בעצמו, אלא כמו שהיא חסד שכלול גם מגבורה ובעצם מכל המידות. אבל הכי חשוב להדגיש את הגבורה, כי היא ממש הפוכה מחסד. לכן האור הזה הוא כבר לא אור רוחני כמו האור של מעלה. ואם נקרא עוד משפט, עוד כמה מילים, וגם נתלבש בעולם הזה שהוא בבחינת גבול ותכלית, שהוא מהלך תף קוף שנה מארץ לרקיע וממזרח למערב. אז האור הזה שיש פה שני חסרונות, מבחינתנו זה מעלות, מבחינת הכוונה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם זה מעלה. אבל כשאנחנו באים להעריך ולייחס אותו כלפי מקורו, יש בו ירידה עצומה. גם הוא לא רוחני כמו אור של מעלה, ולא רק שהוא לא רוחני, הוא גם יכול להתלבש בעולם הזה הגשמי, להאיר את העולם הזה הגשמי כפשוטו. ולמה זה כך? וכל זאת למה? בגלל שהחסד הזה כלול מכל המידות, ובעיקר מהגבורה. מה הקשר?
אולי הגבורה מצמצמת, שיוכל להאיר ככה לדרמטה.
זה רעיון יפה, אבל במחילה, אם נחשוב על זה, אני לא רוצה אעמק בזה יותר מדי כרגע, זה לא הכוונה. הכוונה היא אחרת לגמרי. אנחנו שמענו הרבה על המושג הזה שנקרא עולם התוהו. ואנחנו זוכרים מגרסא דינקותא שעולם התוהו, הוא נשבע. והספירות שם היו גאוותניות, וכל אחד מתנשא להגיד ענה אמלוך, ולכן היה שום שמירת הכלים, זהו, נפטרנו מזה. הסתכלות קצת ילדותית. עולם התוהו הוא עולם נעלה מאוד, וכמו כל סדר ההשתלשלות שקורה עכשיו, עולם התוהו קיים ונשבר כל הזמן. לא היה הפעם, זה לא היסטוריה. תהליך בריאת העולם החל תהליך בריאת העולם החל במחשבה הראשונה ועוד קודם לזה, תהליך בריאת העולם הוא הווה תמידי. הוא כל הזמן מתרחש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, זה לא רק על השורה התחתונה. כי השורה התחתונה היא תוצאה של כל מה שקדם לה. כל סדר ההשתלשלות זה הכל, איך אומרים את זה בעברית עכשווית, קורה עכשיו. הכל קורה עכשיו. זה נקודה למחשבה, אבל זה חשוב לדעת את זה. עולם התוהו זה עולם מאוד נעלה. כל מה שאנחנו פה חיים בעולם הזה, מה שהדברים הגשמיים פה אנחנו זקוקים לאכילה ושתייה, זה בגלל שיש פה ניצוצות שנפלו מעולם התוהו, הם יכולים להחיות אותנו, נזר הבריאה, האדם. הוא זקוק להשפיל את עצמו ולאכול את העשב של האדמה, כי בעשב הזה יש ניצוץ אלוקי מעולם התוהו שהוא יותר נעלה מהניצוץ שיש באדם. אז אם זה בניצוץ, מה היה בעולם התוהו עצמו? עולם התוהו עצמו היו אורות נשגבים. סליחה? זה לא נגמר אף פעם. זה עניין אחר. אני לא יכול עכשיו להיכנס לזה, אנחנו נסתכל בעזרת השם, נראה מה אומר על זה אדמור הזה. כן, בתניא יש הגדרה מפורטת מה התהליך של הגאולה, מה זה אומר שמעשינו ועבודתנו הם אלה שפועלים את הגאולה. הוא מדבר על עבודת הבירורים, הוא מדבר על איזשהו מסה קריטית של כך וכך אחוזים מהניצוצות שלה שירדו לעולם הזה, שהם מתבררים, ואז כבר הקדוש ברוך הוא גומר את התהליך ומתבררת לגמרי קליפת נוגה, אין יותר קליפת נוגה, במילא אין שלוש קליפות הטמאות, כן, מה שהקדוש ברוך הוא יעביר את רוח הטומאה מן הארץ, זה חלק מתהליך שאנחנו שותפים מרכזיים שלו. כך מתאר את זה אדמור הזקן בחלק הראשון של התניא.
הוא מתנגש עם זה שהעולם התוהו עובד כל הזמן?
לא, בכלל לא.
וכל הזמן נופלים ניצוצות?
כן, אבל השאלה באיזה אופן? כמו שאתה יודע לקבל את זה שפעם ירדו נשמות, אז הנשמות האלה במהלך ההשתלשלות שלהם נפגם ונחשך האור שלהם, והם לא יכולים להגיע למדרגה של צדיקים, אלא אם כן הם יקבלו את זה במתנה. ובא הרבה ומגלה לך בדבר מלכות של פרשת אמור, שהעולם כבר הזדקך כתוצאה מהאיסורים שעברו עלינו, כתוצאה מתורה ומצוות שעשינו במשך הדורות. ועכשיו הנשמות שיורדות הן כבר פחות מגושמות, וכל אחד יכול להגיע למדרגה של צדיק על ידי העבודה שלו. אז אתה מבין שהדברים האלה, זה קורה עכשיו, ולכן גם כל הזמן יש בזה שינויים, וצריך להיות מעודכן, לחיות עם הזמן, לקבל כל הזמן עדכונים מהשטח, מה קורה? מבחינת
העדכון, אוקיי, איך הוא מסתדר עם זה שהמחדש בטובו בכל יום תמיד, מצד אחד ומצד שני יש עדכונים?
אדרבה, אני חושב שהיא הנותנת. זה לא תהליך, זה לא דבר סטטי. זה תהליך, כמו תהליך של קיימי צדך מארץ מצרים, שזה דבר שמתמיד, והוא לא היה ונגמר, אלא הוא התחיל והוא ממשיך כל הזמן, כך גם בריאת העולם. זה שאנחנו היום אוכלים, זה לא שאין ניצוצות באוכל שאנחנו אוכלים. והניצוצות האלה מגיעים מאיזשהו מקום. והסדר של הקדוש ברוך הוא להמשיך שפע אלוקי לעולם, גם שפע מאוד מאוד נעלה שבא מלמעלה מהעולם הזה שאנחנו מכירים במרכאות עולם התיקון, והוא בא מעולם התוהו, הוא עדיין ממשיך לבוא. אחד החידושים המופלאים שהרבי מחדש בדור שלנו, זה שצריך להתחיל לעשות כלים כאן, אורות דתוהו בכלים דתיקון. זאת אומרת, אורות דתוהו ממשיכים להגיע. כל זמן שלא היה לנו כלים לקבל אותם, אז הניצוצות היו ממשיכים להתפזר. היום זה באופן אחר, היום כבר יש לנו את היכולת לעשות כלי לאותם אורות דתו שמגיעו. אורות דתו כל הזמן הגיעו. עכשיו יש לנו את האפשרות גם לעשות להם כלים. בואו נעצור פה את הדיון הזה, נמשיך אותו בהזדמנות אחרת, זה נושא חשוב. אנחנו רגילים היינו לחשוב רק את הקטע הזה השלילי על ספירות, הספירות בעולם התור. צריך לזכור גם את העניין של המעלה שם. וזה בעצם מה שהרבי מדבר כאן. עניין המעלה שיש בעולם התור, זה שכל ספירה שמה היא עניין עצמי. עניין עצמי לא יכול לסבול את ההפך ממנו. וזה לא חיסרון אצלו. זו מעלתו. לא, אז זה, עוד פעם, אמרנו, יש, התבגרנו. התבגרות מועצת עברנו היום בשיעור. יש דרך להסביר את זה. זה דרך שהיא מאוד מגושמת, בפרט שאנחנו מדברים על עולם כל כך נעלה. האמת, כפי שמוסברת בחסידות, שהספירות בעולם התור, הוא נקרא עולם הנקודים, כל ספירה שם היא באופן של נקודה עצמית, מכיוון שהיא עצמיות המידה שאותה היא מייצגת, והיא כל כך עצמית עם זה, ששום דבר אחר לא בא בחשבון. יש לזה חסרונות. כמו שלכל דבר טוב יש חסרונות. הצילות מחייבת. מלך לא יכול, גם כשהוא מאוד נצרח לזה, הוא לא יכול להיות מטאטא רחובות. מה אפשר לעשות? הוא מלך. הוא יכול להיות מאוד רעב בגלל זה. אבל מה אפשר לעשות? הוא מלך. אז זה מלך להיות, זה מעלה להיות מלך או זה חיסרון? תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. אז זה רעיון יפה שאתה אומר, אתה... לא. אז אם אנחנו זוכרים שעולם התוהו בא לפני עולם התיקון, וכל המושג של קליפות שייך אפילו לא בכל עולם התיקון, אלא רק מבריאה ומטה, ובאצילות לא, אז למעלה מהאצילות לא שייך מושג של הפך הקדושה. לכן מוכרחים להסביר, וכך מוסבר בחסידות, שהעניין הזה של הספירות של עולם התוהו הם באופן של 10 נקודות, כיוון שהן דבר עצמי לעוצם מעלתם. למעלות האלה יש גם מחיר, ויש גם חיסרון שנעשה מזה כלפי התכלית הסופית של דירה בתחתונים. ולכן העולם הזה הוא לא קיים לנצח, ולא שם נגמר תהליך הבריאה, אלא אחריו ממשיך עוד תהליך. אבל זה חלק חשוב, זה חלק שכך עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. זה לא שהיה טעות בפס הייצור חס ושלום. זה חלק חשוב מהתהליך. ועולם התוהו זה עולם חשוב בתהליך הזה. הוא לא היה טעות בייצור חס ושלום.
של עלה לברוא במידת הדין?
אני לא רוצה כרגע, דיברנו על עלה במחשבה, אני לא רוצה כרגע לפתוח את זה. כמו שהבנו את העניין של עלה במחשבה, בתחילה עלה במחשבה ראה שאין העולם מתקיים שיתף עם עמידת רחמים, למדנו את זה כאן, לגבי למה היה צריך את הצמצום הראשון, ומה המשמעות של הצמצום הראשון. על דרך זה כך גם לגבי עולם התוהו. עולם התוהו זה חלק חשוב מאוד בסדר ההשתלשלות. לא יכולים לפסול אותו כלאחר יד, ולגיד, ישות, ישות, השלמות זה ההתאחדות, השלמות זה התיקון. זה שטחיות שאין כדוגמתה בהבנה. הרבי רוצה כאן להזכיר לנו את הנקודה הזאת. הוא אומר, זה שספירות של חס, של הצילות, המידות של הצילות, יכולות לסבול את ההפך. היא לחינמי, לכן יכול האור לרדת. לכן האור יכול להתלבש בגשמיות.
האור של מתות אור או של הצילות? איזה אור?
דיברנו על מידת החסד והצילות. ממנה נברא האור הגשמי. האור הזה הוא כבר לא אלוקי כמו אור של מעלה. זה מעלה או חיסרון? מאיזה צד אתה מסתכל? בשביל התכלית של הבריאה הזו מעלה. כלפי, נקרא לזה בערכים מוחלטים, אז זה סוג של ירידה, לא נקרא לזה חיסרון, אבל זה ירידה. על הירידה הזאת אנחנו מדברים. בעולם התוהו אין התכללות, ולכן האור שעובר ממשיך לעבור דרך העולם הזה, הוא נשאר אלוקי כמו אור של מעלה, ולכן הוא לא יכול להתלבש בגשמיות, אלא על ידי תהליך של שבירה.
אז איזה כאילו תקבל את האור של התוהו?
בעזרת השם בהמשך. בעזרת השם, בהמשך.